טוב, צהריים טובים, התבקשתי לדבר על התשובה בספר הושע, שזה גם כמובן סיום הספר וגם מזמן התקופה כרגע. אני אתחיל דווקא מההתחלה, אני לא יודע מה נאמר פה בשום הקודמים, שהציג את התזה שאני רוצה להציג אותו בסוף, אז צריך לעבור בעצם התחלת הספר ונתחיל משם. אבל לפני זה נתחיל בכל זאת, לפני שדבר להתחלה, בכל זאת נתחיל מהסוף. הושע מדבר תשובה בכמה פרקים. כרגע ניקח את סיום הספר. שובה ישראל השם אלוקיך, כי חשבת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו כה תישא ומקחתו, ושמע פעמים שפתנו, אשור לו שיהיה, נשוש לו נקב, ולמוד אלוקי למעשה ידינו, שר בך ירוחם יתור, מפעם משובתם אוהבים נדבה, כי שב הפי ממנו, יהיה קטה לי ישראל יפרח כשר שנה וכו'. אדם שקורא את הפסוקים הללו, וכל אחד מאיתנו קורא אותם, כי הוא שומע אותם בהפטרה של שבת תשובה, פעם בשנה וגם בדרך כלל בהפטרה של פרשת ויצא, ועומד פה באיזשהו מקום נדהם. כאילו זה הפטרה, כל ספרי הנביאים חיפשו פרק אחד לתשובה שיוכלו להשתמש בו לשבת תשובה, בעצם השיא של התשובה של כל השנה. אם יש לנו 20 פסוקים, 10 דקות לתשובה שרוצים לשים במרכז בית הכנסת, לוקחים את יש את כל הנביאים לבחור מתוכם, לוקחים את הפרק הזה. אתה שואל את עצמך, מה יש בפרק הזה? מעבר לקריאה המהדהדת, שובה ישראל, למה? כי חשלת בעווניך. עכשיו, מה זה חשלת? לא הצלחת. עכשיו, אפשר להסביר זאת, חשלת רוחנית, כי זה מכשול רוחני. עכשיו, כי חשלת, לא הצליח. זאת אומרת, חשבת להתעשר, חשבת להיות מוצלח, וזה לא הצליח ברמה הכלכלית המדינית הפשוטה. נמשיך עוד פסוק ונראה איזה משתי אפשרויות. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ונאמר דלו כן מעשה ידינו. ואם אשור כן היה מושיע אותם, ואם היו כן מקבלים סוסים מהשור, דיינו, אם המצב היה סביר, המצב היה טוב, ולא היה מצב על הפנים, אז לכאורה הם לא יכולים בתשובה. איך הוא משכנע אותם? כדאי לשוב בתשובה, כי השור לא מספק את הסחורה. ואם השור יספק את הסחורה, אז לכאורה אין סיבה לשוב בתשובה. עכשיו, זה הסיבה לשוב בתשובה? זאת הסיבה לשוב בתשובה? כי השור, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהשור, יש יותר סוסים במחסן? אבל ככה בעצם זה מוצג פה. עכשיו, שמה תגידו ש... זה היה פה בסוף, נחזור לקראת בספר. אני בפרק ב' כי זנתה אימם, זה פסוק זין, כי זנתה אימם הוביש הורתם, כי אמה יחר חיים אהביי, זדה לחמיר ומימי צמיר פשתי, שמי בשיקויי, וכן נשמח את הוקח בסירים, וגדרים לגדרה, ותיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה, ולא תשיג אותו, וכשתה לא תמצא, ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז ועתה. והיא לא ידעה, כי הכי נתתי לדגן, בתור של היצר, וחסר בית הילה, ולכן אשוב, ולקחתי את גלי בעיתו, ותירושי במועדו, וצדי צמיר פשתי לחסות את ערוותה, גם פה אותו דבר. למה היא הולכת אחרי העבודה זרה? נותני לחמי ממי צמיר פשתי. אז עבודה זרה מספקת הסחורה, היא זונה אחריהם, כאשר זה כבר לא הולך, והקדוש ברוך הוא מונע את זה. אם ניסח את דרכך בסיסים זה קוצים, נצטרך לדקח בסירי וקטנטין כדי רב. בקיצור, היא כבר לא יכולה להשיג, להגיע למאהב ולקבל מה שהיא רוצה. תפד נעבה ולא תשיג אותם ביקשתם ולא תמצא. איכה, בשביל הנשיא הראשון, כי טוב לי אז מעטה. כל הזמן החשבונות, איפה משתלם? איפה משתלם? איפה כדאי? וכל התשובה בתחילת הספר, והתשובה בסוף הספר, זה בעצם תשובה, איפה משתלם? טוב, זה כמובן מעלה סימני שאלה הם מאוד משמעותיים. האם הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה? מה זה שווה? האם באמת יש טעם לנבר כך או בחגיגיות כזאת? זו בעצם סימן השאלה המרכזי שמרחף מעל, אפשר לומר, כל נושא התשובה בספר הושע. העובדה שאנחנו, שמעתי קודם, גם נותנים איזה מקום מכובד במעגל השנה שלנו, רק מחליפה את הבעיה. אני אפילו אחדד את זה יותר. מי שזוכר, כמו שכולם זוכרים כמובן, את ההפטרה של שבת תשובה. ההפטרה של שבת תשובה מורכבת משני חלקים. החץ הראשון זה סוף הושע, והחץ השני זה תחילת ספר יואל. עכשיו, גם שם ביואל, מדובר בתשובה שזה תועלתנית. יש שם את ההרבה, ויש שם בלגן בעקבות ההרבה, ואני אשמע ביואל פרק ב', ויען השם ליום אל עמו, הנני שולח לכם את הדגן, את ראש ויצהר ושבעתם מאותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים, לצפוני הרחיק מעליכם, הכתיב ארץ ציהו ושמע את פניו ים הקדמי לכם לסוף הים האחרון, ועליו האשור ותר צחתו כדי לעשות, אל תראו בעמוד שדה, כי דשו נאות מדבר, כי עץ נשא פריות, הנה וגפת נתנו חילם, ובני ציון גילו ושיחו בהשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה מקוש בראשון, ומלאו אגמות בר והסיקו, ומשיקו היקבים תירוש ויצר, וכו'. גם פה אותו דבר, הרבה דגן, הרבה תירוש, הרבה יצר, היקבים מתפוצצים, הגרונות מלאים, את הצפוני מרחיקים. חזר כמובן אמרו שהצפוני זה יצר הרע. אבל הפשוטו של מקרה, הצפוני זה הגוי שמאים אליך מצפון. זה אותו דבר, אבל בכן יש הבדל אחד לא מבוטל. כאן לפחות, בין העולם המזבח יפקו הכהנים, ימור חוץ אשר על עמך. בהושע גם את זה אין. סבא יואל, אומנם המוטיבציה היא תועלתנית, יש מצוקה, כאילו בצר לך ומצורך כל הדברים האלה, אבל לפחות יש פנייה לקדוש ברוך הוא. עומדים שם בוכים, הם מרגישים שיש הכתובת, זה הקדוש ברוך הוא. כאן, כלום. אין פה שום אמירה על התגובה. כמו שאנחנו מקבלים, זה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, בהושע פרק י"ד, הכל עשה מלמעלה. וזה רק אפילו מחריף את הבעיה. לא רק שזה משתלם בתועלתני, אלא אפילו איזה מעלה של תשובה, זה רק איזשהו הנחיה, כי הכל עשה מלמעלה, אין איזשהו התחלה או צעד ראשון שנעשה על ידי האנשים. טוב, עכשיו, אם נחזור את חיית הושע, זה לא קריטי, אבל זה כן קריטי אולי. יש מהפך עצום שמתחרס בספר הושע, שמה ראי זה נקודת, זה קו פרשת המים של ספרי הנביאים. כמובן, זה קו פרשת המים, כי זה יושב בין נביאים ראשונים לנביאים האחרונים. אני אשאל לסי, מה ההבדל בין נביאים ראשונים לנביאים האחרונים? אולי 95% בין נביאים ראשונים לנביאים האחרונים. זה לא רק שזה פוליטי וזה יותר רוחני, זה מתאר את ההשתלשות ההיסטורית הפוליטית וזה מתאר תהליכים הרוחניים. יש גם דבר נוסף. ניקח שנייה אחת, ספר שופטים. ספר שופטים מציג היסטוריוסופיה שבו חד ועונש, חד ועונש, חד ועונש. עם ישראל חוטא והקדוש שולח בהם את הרודה בהם והם צועקים אל השם, והוא שייך למושיע, ושוב פעם, הכל שבתשקות ארבע צבעים שנה, ואז הם עוד הפעם חוטים, ועוד הפעם הוא שולח באמת הגויים, ועוד הפעם הם מתפללים, וכו'. עכשיו, וזה פחות יותר מה שקורה בספר מלאכים, גם כן ברוב רובו של הספר, עד ממש הסוף. ברובו של הספר גם כן, עליות ומורדות, שמה הנקודה הקריטית? גם בנביאים האחרונים דמי חטא ועונש. ובהבדל אחד עצום. החטאים הראשונים עוסקים כל הזמן במסגרת החיים בארץ ישראל, עולים יורדים. כשעם ישראל, כמו שכתוב בשופטים פרק ב', כשעם ישראל על הגובה בכלל רוחנית, או על הגובה מבחינה פוליטית-מדינית, כשהוא חוטא וסובב, וככה במטוטלת הזאת שבין חטא ותשובה, יש גם מטוטלת של הצלחה וכישלון במישור המדיני. כל הזמן בארץ. אז הכנענים יכולים לחדור יותר עמוק לארץ, פחות עמוק לארץ. יכולים להילחם בנחל קישון, יכולים להילחם בכל מיני מקומות אחרים. בסביבו שמי הפלישתים יכולים להגיע עד מחמש. אבל בסביבו של דבר, הכל במסגרת ארץ ישראל וחם ישראל בארצו. הרעיון שחושב הוא יעיף אותם מן הארץ, יגלה אותם, הוא בעצם יתפטר מהם, כי וחרף השם בכם, לא בצד השמיים, אלא בבדתם מהירה שהם תובדו, ועדת בכם היום כי אבות תובדו מעל האדמה, אין את המשות הזאת בכל הזה. כאשר מגיע תקופת הנביאים האחרונים, וכאמור, שני ספר מלאכים זה אותו דבר, בעצם יש פתאום עולם חדש, עולם שבו לא מאיימים בעונש בארץ, הם מאיימים לחתוך את הכבלים, לזרוק אותם מן הארץ, כי משה פרק א' אומר, והשבתי ממלכות בית ישראל. אני רוצה להדגיש, זה שינוי תודעה, לא עלה בדעתם, הם לא חשבו מונחים כן, הם לא חשבו, אני אומר את הדברים בצורה בוטה, בשביל להבהיר את הנקודה ולהדגיש אותה. אחר בבוקר יבוא רב חשוב, יבוא מנהיג רוחני מקהל, ויודיע שבגלל המון חילול שבת, או בגלל כל מיני בעיות אחרות, או בגלל התבוללות, ואני לא יודע מה, שמדינת ישראל תחדל להתקיים. שלא, שלא, לא שיהיו, תיחזירו שטחים קצת יותר, קצת פחות, ויודיע, המדינה בעצם עתידה לגמור את דרכה, שיהודים יצאו לגלות. קל מאוד לתאר את התגובות בכל החזיתות, העיתונים, השיחות, הטוקבקים, התגובות, א', אתה מדבר דברים נוראים ואיומים, אסור לדבר בצורה כזאת, זה נורא ואיום מה שאתה אומר, אין סיכוי שזה יקרה, זה לא אומר הקדוש ברוך הוא אומר, יש התחלת את הגאולה, הגאולה כבר פה, אין חזרה וכו' וכו'. זה אותו אחד שמחר בוקר יגיד שהמדינה אולי לא תתקיים, זה אושר. וישבטים המלכות בית ישראל. זה מה שהוא אומר. המלכות ישראל תפסיק להתקיים. למרות שכבר קיימת מאות בשנים, למרות שכמו עולה יורדת, וכל מי שקורא את ספר המלכים בשופטים רואה שיש עליות וירידות, באמת יש פעמים שגם החיים לא נעימים ולא קלים, אבל אף פעם אין גלות. הוא בא ואומר, כי עוד משפטים המלכות בית ישראל והיה והם הוא שבת יקשת ישראל, זה מתחיל עוד קוד, וזה שינוי תודעה רדיקלי. זה לוקח אנרגיות עצומות מהושע, מהנביאים שבו בקודם, כשאומרים תחילה דיבר השם בהושע, אני חושב שזה בעצם הפשוט האמיתי. התחלת דיבר השם משה, זה לא שהוא הראשון כרונולוגית, זאת התחלה חדשה. זאת גישה שונה מכל מה שעד עכשיו בנביאים הראשונים. התחלת דיבר השם בהושע, פותחים דף חדש, הרבה יותר מאיים, הרבה יותר רדיקלי. וזה התחלת דיבר השם בהושע. עכשיו, פה חשוב להזכיר, גלות, כאשר יוכים לגלות, הוא סימן שאלה אדיר שמרחף. הסימן שלה, מה שחזל שמים לפי היהודים בימי חזקאל, אחרי שכל גלוי, עבד שמחאו רבו, כלום יש לו עליו. כי יהודים באו לחזקאל, על יבדי חזל, ושאלו אותו, האם הקדוש ברוך הוא עדיין מחויב כלפינו? או שמשות הגלות, נתק, הוא הזדקן. אנחנו כבר לא שייכים לו. הגלות, זה לא עונש. הגלות זאת התנתקות טוטלית, ועם ישראל כבר לא אמר. אני חוזר עכשיו לתחילת הושע. ותגמם, ותר ותלת בת, ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד רחם בבית ישראל, דילגתי פה קצת, ותגמול את לא רוחמה, ותר ותלת בת, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם. נגמר. זה בעצם מה שמיהו מדבר, גירושין. עם ישראל, כשהוא בעצם אומר, אני שנותן לכם גט, טוטלי. והיציאה לגלות, זה בעצם שהיא מעוררת. האם עם ישראל עדיין שייך לקדוש ברוך הוא? כמו שהיה טוב, היה נעים, היה נחמד, וגמרנו, נפרדנו לחלוטין. אתם שהגלות איננו רק עונש, זאת היפרדות. אתם לא יודעים. כמובן, הושע מדבר בצורה נחרית, בצורה מאיימת מאוד. כי אתם לא עמי. עכשיו, למה? אז זה חוזר פה לשורש החטא. בשביל להביא את התשובה, צריך להביא את החטא. אני פותח בפרק על פסוק ג' ומשה ונושע לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנות תזנה ארץ מאחרי השם. עכשיו, המטאפורה של זנות לפי הרבה פעמים בתנ"ך בצורה מסיבית בספר הושע. כאילו, פסוק הראשון שקראתי כבר מדגיש את זה, כי זנות תזנה ארץ מאחרי השם, וזה ממשיך לאורך הדרך. בעצם, וכאן בעצם לב ליבו, או לב ליבה שלך, של הדרמה, שהתשובה בספר הושע. הבעיה המרכזית של עם ישראל בספר הושע זה חוסר נאמנות. עכשיו, ופה אני רוצה מאוד משהו. כשמדברים על זנות, אפשר לצייר שני מודלים שונים. אפשר לצייר בן או בת זוג, שעוזבים את בן או בת הזוג, לטובת מאהב. אבל הם מתחילים קביעות. אדם עוזב, אישה עוזבת את בעלה, לטובת מאהב אחר, ומאותו אחד, איך אחד יחסים 30 שנה. זו בעיה שתומה, איש כי תסתה אשתו, מעלה ואומר, היא בגדה בבעלה, והתחבל מישהו אחר, אז כמה איזה תומת הריות, וכדומה. הבעיה שלה זה החטא. יש לו דוגמה אחר, מודל אחר. זאת האישה הזונה. האמת, בהקדשה, בשון המקראות. אישה שהיא אין אף אחד קבוע. כל פעם מישהו אחר. שאז הבעיה היא לא רק שעזבתי את א' ותובת ב', אלא אין לי בכלל מושג של קביעות. אין לי, אני לא חיה עם מישהו בכלל קבוע. כל פעם מאהב מזדמן. ויש שתי בעיות שונות. זה בעיה וזה בעיה. השני, באיזה מקום בעיה יותר חמורה. כי לא רק שיש את העבירה, אבל יש גם איזושהי הנחה שאין מערכות יחסים יציבות וקבועות בכלל. שיותר בגבי עבודה זרה. כשאני אדבר בעבודה זרה, אז זה שאדם עוזב את הקדוש ברוך הוא, עוזב את היהדות, תובע דעת אחרת. באותו דעת הוא הדוק. אז זו הבעיה כמובן, שהאמר גוי אלוהים והם אלוהים, הם אלוהים, זאת אומרת, ובאמת, חצו להם בעוד בעוד נשבעים אשר לא יכילו המים, ועמי יחריבו כבודי ולא יועיל. זה בעיה אחת, זה בעיה שירמיהו מתמודד איתה. הוא שם מתמודד עם הבעיה של הזנות. כל הזמן מחליפים, אין קביעות, אין שום מושג של נאמנות. זה מתבטא בהרבה מאוד ביטויים, אני כרגע רוצה להגיע לתשובה, אז אני, בקיצור אני אסביר כמה דוגמאות. קודם, יש כמה פסוקים שבו מצביע, כך שבירו לשאול פוליטי, הם לא יודעים לשאול נאמנות. אני חושב פרק ת' פסוק ג' וישבו בארץ השם ושב אפרים מצרים ובאשור תומי אוכל. יש עוד פסוק כזה פרק ג' א', אני חושב שמצא אותו. כן, זה פרק ג' פסוק ה'. וישבו בארץ מצרים ואשור הוא מלכו. מה שקורה הוא בעצם אומר ככה, hey, מצרים ואשור נמצאים בשני קצות הסקאלה פוליטית, כמו רוסיה וארצות הברית במלחמה הקרה. יש שתי מעצמות אזוריות שבתחרות. מה ישראל מנסים לעשות? במקום להחליט או כל הזמן עם מצרים או כל הזמן עם אשור, כל הפעם משחקים אותה, פעם עם זה, פעם עם זה, פעם עם זה, פעם עם זה. מנסים בעצם, כאילו כל כמה חודשים מחליפים בין ברית. כמובן העסק הזה, הוא עומד, הוא מתכון נאסון כמובן, ואבי מצביע זה שאין להם, הם הרקוצים, לא מסוגלים כל הזמן, לא מסוגלים להתנתק, סליחה, מסוגלים להיות משהו קבוע, פעם אשור, פעם מצרים, פעם אשור, אשור מצרים בו זמני. במהלך כזה אתה בסוף נופל. בדימויים אחרים, דימוי שמה בתענית פרסמה, נתחת פרק וב. מה עשה, זה פרק וב בסוף דלת, מה עשה לך אפרים, זה כאילו שמקורסים תשובה. כי אני בעוד כמה פסוקים קודם. יחו ונשוב על השם, זה פרק וב בסוף דלת. יחו ונשוב על השם כי הוא תרע וירפאנו, יח ויח בשנו, זה אותו מה שכבר פגשנו. הקדוש ברוך הוא נצן לנו מחלות, טרף וירפאנו, יח ויחבשנו. התשובה התועלתנית, יחיינו מיומיים, ביום שישי יקרא ונחיה לפניו, ונדעה ונדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, יבוא כגשם לנו, כמלכו שיורי ארץ. תשובה מהתועלתנות, התועלתנות שכל הזמן נצבענו עליה. מה עשה לך אפרים? התגובה, מה עשה לך יהודה? וחסדכם כענן בוקר וחתן משקים הולך. אומרת הגמרא בתענית הזה, ישראל, כסף ישראל שנה שלו כהוגן, קדוש ברוך הוא ישיבה כהוגן, שנאמר ונדב ונדפה לדעת השם כשחר נכון מוצאו, תבוך גשם לנו, אמר קדוש ברוך הוא ביתי, עד שהדבר שפעמים מתבקש ממנו מתבקש, אבל אני אהיה לך כדבר המתבקש לעולם, דהיינו, הם שם דבר שהוא פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא, קדוש ברוך הוא אומר, אלה קטע לישראל, ויש פה ציטוט נוסף, יותר חשוב. כן, זה דף ו"ב. ודאר רב יהודה בר יצחק, הני ענני דצפרא, מתנני הבוקר, לטבו מששה, דכתיב מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה, מחסדכם כענן בוקר. דהיינו, זה כבר פילים שמתפוגגים, אין בהם קביעות. זאת אומרת, אין בה איזשהו קביעות ונאמנות, וכל מה שישר הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בעצם אין לך שום נאמנות. עכשיו אני מדלג פה הלאה לקראת סוף הספר. זה פרק י"ב. סבבוני כחש אפרים ומה בית ישראל. הבעיה פה המרכזית זה לא טעות כמו זה, כחש. שהוא מסבב את אותו, סבבוני בכחש אפרים. אפרים רואה רוח ורודף קדים. כל היום, זה כמו נהג שהוא בכביש של שלושה נתיבים, הוא כל הזמן מחליף נתיב. כמו שאומר אותו נתיב, הוא כל הזמן חושב, הוא יחליף נתיב, הוא יתקדם שתי מכוניות קדימה, וככה עושה זיגזג כל הזמן. זה בדיוק הביטוי הזה, רואה רוח, רודף קדים. כל היום כזה בשוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו, ושמן למצרים יובל. כזיגזג המתמיד, עוטפים אחרי כל אופנה וכל מודה חולפת. פעם למצרים, פעם לאשור, כל רוח חולפת וכל איזושהי הזדמנות, משנים כיוון. וזה בעצם הנבואה יעקב אבינו שמה. עכשיו כמובן, מה שקדוש ברוך הוא רוצה זה נאמנות. וזו בעצם הנבואה של יעקב. ולהביא, אמת, מה נאמר של יעקב? ועוד ישראל באישה ואישה שמר ובנביא אלה השם ישראל ממצרים ובנביא נשמר נכעיס, אוקיי מה נאמר שמה? מי הוא שיא הנאמנות? מי הוא בעצם אב הטיפוס הנאמנות בתנ"ך? יעקב. כמה חבר'ה פה בישיבה מוכנים לחכות 7 שנים לבחורה? נניח יבוא מישהו יגידו בטוח עם מישהו לך וחכה 7 שנים. יעקב חיכה 7 שנים תמימות ורק אמרו לו עוד 7 שנים. הנאמנות והנאמת הדבקות במשימה והנאמנות שהוא לא מוכן. היי, יעקב יכול לומר מאוד רציתי להתחתן עם רחל, היא נחמדה, היא נעימה, היא בחורה לכיפק, אבל 7 שנים אין לי עכשיו, אין לי כרגע 7 שנים בשביל לחכות לך. אז הוא לא אשם, אז אגיד, לא תודה, אבל אני אחפש מישהי אחרת. הוא מחכה כמו 7 ועוד 7, זה בדיוק האנטיתזה לענן בוקר. האנטיתזה לרוח עודף קדים, ולכן, זה בעצם כל הרעיון שם, שיעקב מסמל את הנאמנות, אוקיי, אני פה קצת... לכן, יהיו כאן בוקר, אתה משכים הולך, כמו שלא מגון, חדשה מהרובה, ואנוכי השם אלוקך, אוקיי, עכשיו... עכשיו בעצם מה התשובה אמורה לבטא? לבטא נאמנות. ונגיע לזה עוד רגע אחד. צריך להוסיף לזה עוד נקודה אחת קריטית. מה החטא המרכזי? נתן דיברת על חוסר נאמנות. אבל מה אחרת? בעצם מה המוטיבציה? במילה אחת, הנהנתנות. עם כל זה מחפשים כסף וזהב. כי חוזר שם לאותו פרק. כסף וזהב בבית אליהם, וזהב ומסכה עשו לבעל. ולאורך כל הדרך הוא בעצם מתאר עולם שבו הם מחפשים כל הזמן הנה ונחמים, אמי, צמי ופשתי, שיקויים וכולי, הוא לא איך, אני מדבר כבר על הפרקים באמצע, אבל לאורך כל הדרך, הבעיה המרכזית פעם, זה שהם מודפים אחרי הממון והכסף, כבר בברות כבר עמדה על זה ברחבה, זה ברכות דף ל"ב. אמא תיאב יעני תיאב תיאב יעני אמא מאחה ודי זהב מה ודי זהב אמא גבי יעני כך משה בני הקדוש ברוך הוא בונו של עולם בשביל כסף וזהב שהשפטתם לישראל עד שהם רודי הוא שגם שעשו את העגל, עמד וביאנה אין ארינו היה מתוך קופה של תל, מתוך קופה של בשר. אמר בירושי, המשל אדם שתהיה לו פרה כחושה, הוא בעלת איברים, החלט קרשים אתה מבעטת בו. אמר, מגם השוטעים, מבעטת בי אלה קרשים שחלטיך. אמר, בכי אבא אבא רבי יוחד, המשל אדם אחד שתהיה לו בן, לחיצו וסחרו וחילו וישקעו ותלה לו כיס לצברו, ושבו על פתח של זונות, מה עשה אותו הבן שלו יחדה? אמר אחר ברי דרפכו נפרק את החשוב לנו אמר ששת היינו דאמרי אינשי מלי קרייסי כאילו בטם לאה זני בישה זאת אומרת מילוי הקרס ומחתי מרים אומר רשי שנאמר כי מריתם ויסבאו סבאו וירם ליבם על כן שכחו זה פסוק מפרק י' ג' אז הוא בעצם, אחרי זה בוא נביא עוד כמה מקורות, ושמענו שום ועיוות, ועוד כמה פסוקים. הפסוק המרכזי, כבר איתם, מה הסבר, שרו וירום ליבם, על כן שכחו לי. זו בעצם הבעיה, כי שזה גם קל להבין, מהנתנות וחוסר נאמנות, הולכים ביחד. עם כל מה שאתה חושב, זה הנאה, הנאה רגעית, הנאה מתחלפת, אתה, עם אלה, כל מי שתלך את הנאה, אתה הולך אחריו, בין זה עבודה זרה, בין אם זה בין אם זה הקדוש ברוך הוא וכו'. עכשיו, מה אם כן? עכשיו, מה התשובה עושה? התשובה, כפי שפתחנו, נותנת, היא מספקת את הסחורה, היא נותנת את ההנאה. אבל, נו, זה לא פותר את הבעיה. אז לכן, יש פה בעצם שני פתרונות, או שני עקרונות שהתשובה מכילה בגבה. א', וזה אומרת, זו אולי נקודה בסיסית. מדוע הנביא מדגיש תשובה שבעצם היא עלובה ומסכנה מסביבה פשוטה? מה עושה ילד? משל מה הדבר דומה? אותו אחד שאל לו בן ללחיצו וכולי וסחרו. אדם יש לו ילד, הילד יש לו מרד נעורי משמעותי, בקיצור, הוא אומרת, הוא מנתק קשר עם ההורים, הוא מתנתק מהם, הוא מסתכסך איתם, עוזב את הבית, אחרי זה הוא מסתובב מחוץ לבית, ובניגוד מה שהוא חושב, הוא לא כל כך חכם, הוא לא כל כך מוצלח, ובסוף הוא מלשון בחוץ, הבטן שלו נדבקת לגב, נקרא טוב ושן איזה סוסל ברחוב, ואז בסוף הוא חוזר הבית על ארבע, מסנף בין הרגליים ודופק בדלת. עכשיו, מה הורה יעשה במקצב כזה? התשובה, הוא לא יגיד לו, אמרתי לך, או הוא לא יגיד לו, הנה את הורה נורמלי וטוב, יפתח את הדלת, קח את הילד, ייתן לו מבט יחמה, ייתן לו סודת בשינה, וייתן לו את יחוץ, יסוך אותו, ייתן לו כל טוב, וירד אל אבא ודל הקדוש בו שהבן חזר הביתה. למה הילד חזר? כי בסופו של דבר הוא מבין שבית שרה, מי בסופו של יום נמצא שם בשבילו? אבא והאימא. בסופו של יום אין תחליף להורכיכם אבל בנים, כי איש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. בסופו של דבר, אחרי כל המרד וכל הצער שהוא הציג להם, בסופו של דבר כשהילד חוזר הביתה, ההורה מבסוט, וההורה מבין שהילד מבטא בזה את הקשר אליו. אם כשאתה, גם מתוך זה הבית, רק מתוך הליבות, ורק מתוך כישלון, בסופו של דבר זאת חזרה הביתה, וזה יצירת קשר מחודשת. וזה מה שקורה פה. אגב, אנחנו נקרא בהפטרה של ראש השנה בעוד שבוע, גם כמעט, מה ימיהו מנבא בהפטרת הימשלי של ראש השנה? עם שרידי חבר גדול ישראל, בבחי יבואו ותחנים הובילם, את מרום ציון, את הגן, את יורש ויצר, ובני בקמת, ונערו על טוב השם ובקם בצומת, ותן השם כגן רבם, ובית יקוד נפש כל נמדה, שעמי טובי יסבאו, ולמה? אז הוא כותב שם, כי הייתי לישראל אב, ופיים בחורי הוא. העובדה שבכל המסכנות, כל הצרות, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם, ונותן להם בני בקר, ודאי את יורש ויצר, כי זה ביטוי לזיקה שקיימת מאז ומעולם. כי הייתי ישראל לאב, ואפרים בכורי הוא. הקדוש ברוך הוא נשאר, אבינו שבשמיים. כן.
זה נכון שהוא, במשל של אב לבן, אתה פותח את זה, אתה מכניס אותו, אתה מאכיל אותו וזה, אבל כל הושע זה בקשר של איש לאשתו, ואם אישה חוזרת ותורק את הדלת, אתה אומר ביי.
כן ולא. שיט, אני באמת חושב שפה זה... נדמה לי שבקטעים האלו אב ובן פה יותר מתאים באמת, וזה אם תצא חלק מהמסר, אבל גם את האיש ואישה זה גם אפשרי, זה מסובך יותר, אבל אני יותר רציתי לזה בקשר הזה, אבל אני באמת חושב שפה זה מעבר, כי איש ואישה זה כל מה שראינו עד עכשיו. בשום מקום זה בא ואומר שקדוש ברוך הוא שם לא בתור, גם בתור מסור של אבינו שבשמיים. אבל בכל מקרה, כמו שהוא שומע אמונים. עכשיו, ובקשה זה באמת, אולי כנוסיף את הפסוקים שאנחנו קוראים אותם עכשיו בשבועות האחרונים. גם לגבי בעל ואישה, איזה סבר כתות ימכם אשר שילחתי הרבה מנושי, דהיינו, קדוש ברוך הוא לא, לא גירשתי אותה, למרות כל הבלגן, וגם התשכח אישה אולה מלחם במתנה, ואם תשכחך, ומנוחי לא אשכחך, לא כפיים חכותי וכולי, והקדוש ברוך הוא שומר אמונים. וזה בעצם, ראין התשובה פה, זה ביטוי לנאמנות. אני חוזר עכשיו לפסוקים, אני פה בפרק יגיד פסוק ד', ואנוכי השם, ותן סיפו לכתוב, עשויים כמסכה מכספם כתבונה מצבים, מעשי חרשים כולו, הם אומרים זופחי אדם מגיעים משקול, תחיל יהיו כאן אנבוקר, אני אותו דבר, אגב, אנבוקר מופיעים בתנך רק באושר. תחיל יהיו כאן אנבוקר, וחטל משקיעים הולך, כמו תסור מגול, מחרשה מהרובה, עם ישראל זה כמו השם מהרובה, ואנוכי השם אלוקיך, ממתי? מארץ מצרים. מספיק גם את ירמיהו כאן, חסד נוראי, נחלך עד במדבר, ואנוכי השם כאן מארץ מצרים, אלוקים זולתי לא תדע, מושיים בלתי, אני ידעתיך במדבר בארץ תלובות, והנה כמו איתם ויסבאו, אבל אני עדיין שם בשבילהם. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא עדיין שם יודע ושומר אמונים. זה אותו עיקרון שנמצא גם בפרק א' ב'. גם שם מדובר וירסתיך לי לעולם. וכשהירוסין ימשכו, וזה בעצם ההבטחה שם, שאומנם זה בעל אישה, אבל זה לעולם. תסליח לי לעולם, וגם שם אני מקודם. חתיל להם בברית בהם ההוא, כן, תסליח לי לעולם וכו'. דהיינו, בסופו של דבר, מה שהתשובה פה אמורה להשיג, זה לא איזה מפח דתי. זה לא איזו תודעה דתית מחודשת. זה לא איזשהו קרבה לקדוש ברוך הוא. זה ביטוי לנאמנות. זה ביטוי שקדוש ברוך הוא אומרת, שומר להם אמונים. עכשיו, וזה פה הנקודה האחרונה בזה, כמעט כל התשובה פה נעשית מלמעלה. קדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא צריך, והכל נעשה מלמעלה, וזה פה הנקודה הבעייתית והכאובה, בגלל שהם לא משום מהפך, בגלל שהם לא, עוברים איזשהו שינוי תודעתי, הדבר נעשה ביד חזקה ובצורה קשה. נחזור את שני אחת פרק ב' שם. לכן נשוב, לקחתי דגני וכו', ואתה גלית נבלותה לעיני מהווה, ואיש לא יצא מידי, והשבתי כל מסוסי החגה חודשה בשבתה בכל מועדה, והשימותי וכו'. ועוד לפני כן, פרשיתן האומה ויצגתיה כמיוולדה וסביתיה כמדבר ושתיה כנציה ומתיה בעצמה ואת בניה לא ערכם. וגם פה אפגשם והילן כמו שחר כנמר דרך אשור, אפגשם כדור שקול ואקרא סגור ליבם ולוחם שם כלבי אחד השדה תבקעם שיחתך ישראל כבי בזרח האם מלכך איפה ויושך בכל הרכב ושופתך אתן לך מלך באפי וכך בעברתי. לא זו התשובה שאנחנו מייחלים אליה. בשביל לעשות את המהפך שיחזו אותם לביהם שבשמיים במצב נורמלי טוב, אדם שהוא בינוני, דהיינו הוא שומר מצוות, יש לו חטאים מזדמנים, הוא באיזה מקום רוחני באמצע, הוא משתדל, הוא תמיד מצליח, אבל הוא מנסה בכל אופן להיות בסדר. אז מה זה תשובה? לקדם אותו לאט לאט שישתפר, להעלות את המתח הרוחני, לתקן את דרכיו. אבל אם אדם נמצא במשבר כזה שהכל מושחת, זה כמו שיש לך הבניין, אם יש באיזה שוב אדם איזה בעיה בבניין, אתה מתקן את זה. אם יש לך אדם איזשהו סדק, או בעיה שטיח, אתה בא ומתקן. אם כל הבניין עקום, אתה נאלץ להרוס אותו. מה שקורה פה, אפגשם כדור שקול ואקרא סגור ליבם. הלב אטום לחלוטין. דוב שקול, זה דבר שאני לא מאחל אף אחד לפגוש אותו בכביש. מדובר בדוב, עד אף כל שנית, בדוב עצבני. אז דוב שקול, זה בעצם מדובר פה באיזה כוח אדיר, ומיד אחר מכן מדובר שם להלם כלבי, כנמר דרך השם. מדובר באיזשהו מקום שמבחינה רוחנית צריך לטרוף את הכל. רק מהלך של ניפוץ וניתוץ יכול להחזיר אותם לדרך. עכשיו, זה מהלך של פרק י"ג, פרק י"ד, אני לא יודע אם פרק י"ד זה בעקבות זה או שזה בנפרד. אבל כי הקדוש ברוך הוא שומע אמונים לעם ישראל, כי הוא הרס אותנו לעולם, בעצם נסכם את זה כך. הושע מצד אחד מציג חברה שאין בה נאמנות, שהיא נהנתנית, יכול להיות לדבר בתועלת, גם שהיא רוצה לשאול הקדוש ברוך הוא זה מסיבות ושיקויים של תועלת. לכן נדרשים שני דברים. ברמה אחת, פשוט מקבל אותם איך שהם, נותן להם את מימם, נחמם וצמרם, נותן סוסים ונותן תשועה, כביטוי לנאמנות ולזיקה. דיינו, למרות שכמו שמעתי בהתחלה, הוא בעצם אמר להם, הכל הזה יכול להתמוטט. בעצם יש גלות, אפשר, אבל הגלות תהיה עונש. הגלות לא יהיה התנתקות. יסתיך לי לעולם, ובסופו של דבר, היצא לגלות, אמר, תחזור וכו'. זה א', ב', הוא גם מציב את המוד... מצד אחד, הוא שובן אמונים. מצד שני, הוא כן מנסה להביא אותם בעצם לחשב, להתחיל את כל העסק. להתחיל מחדש את כל העסק, זה על ידי בשיטה מהרומה, מעט אני אתחיל, נחזור נקודת האפס, נקודת המוצא, נקודת הלידה בעצם, להתחיל הכל מחדש, ויכול להיות שזה יחייב גם כן אמצעים מאוד קשים. הם בשם כדור שקול מת וכו'. אבל, זה כן, הבשורה היא שהגלות זה עונש ויש אמנות. והבשורה היא שכמו שומע אמונים וקיבל את עם ישראל בחזרה. אבל, התהליכים פה הם כמו, הם לא תהליכי עומק, הם תהליכים או שכוח מבחוץ, תהליכים של נתנות, ובאיזשהו מקום, המסר שעושה גם זה נחשב. לכן, בזה נסיים, אומרת הגמרא ביומא, אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת שקיש גדולה תשובה שזה לא נעשות לו כשגגות, שנאמר שובה ישראל ושם לוקח כי חשלת בעווניך, העוון מזידו וקרקע אליהם מכשול. איני ואמר ריש לקיש קריאת שמע שזה לא נעשה אותו כי זה זכויות, שמע משום השם מרישתו ועשה משפט וצדקה, לוקה שכאן מהווה, כאן מהירה. דהיינו, התשובה של הושע מתוארת כתשובה חלשה, כי לא עושה זדונות לזכויות, עושה זדונות איש גגות. ברוך הוא, כאבא טוב, או כבעל וטרן, הוא מוכן. אז זה עדיין אבון, אבון הופכים למכשול. אז בסופו של מחירות, אתה עשית טעות, ואני לא רואה שמפרד מערכת היחסים. ולעומת זאת, התשובה של יחזקאל, שגמר מתארת שם, זה מהפך תודעתי. ושוב, רשע מרישתו, הוא כבר לא רשע, אז דנו כי זכויות. הושע מציב את התשובה החלשה יותר. המסר הגדול הוא שזה טוב לכל אחד, שגם תשובה, גם תשובה הכי מסכנה והכי עלובה, מקרבת את האדם. זאת אומרת, זו תשובה לא מובן של השום ידרכי הרעים, זו תשובה במובן של שוב אל השם. גם לשוב אל השם, גם אתה לא בסדר, גם אתה בן סורר עדיין, גם זה חשוב. זה עובד. Thank you.